בעמוד כ"ח, הרב מברר שתי מושגים, יראת שמיים ויראת חטא, שתי מושגים שאנחנו רגילים להשתמש בהם הרבה. יש לנו חצי שעה בלבד, אז אנחנו נשתדל ללמוד את המאמר הזה בצורה שוטפת יחסית. בעמוד כ"ח, בספרים אלו שלפניכם, בפסקה שנקראת יראת שמיים ויראת חטא, שתי מושגים שאנחנו רגילים להשתמש בהם לא מעט, והנה הרב עושה למעננו קצת בירור, הבדלה בין המושגים וגם ניסיון להבין מה מקומם בנפש, מה משקלם, מה תפקידם, שכל אחד לחוד ושתיהם ביחד. זה בירור מאוד חשוב וחיוני גם ללמד אותנו איך לעורר את הכוחות האלו בנפש ואיך גם לזהות אותם כאשר הם קיימים, כן? איך לזהות אותם ואיזה שם לקרוא להם, זה חשוב. יראת שמיים ויראת חטא, יראת שמיים ויראת חטא, כל פעולה, בפרט בעדת השם, שבחר בנו מכל העמים ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, וכל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה, המושפעת ממנו יתברך וחתומה בחותמו האמת. כן, קודם כל הרב
הודיע
לנו, מלמד אותנו, מזכיר לנו, שהנפש שלנו, הנפש של ישראל, היא נבראה, נפש האדם בכלל ושל ישראל בפרט, היא כוללת בקרבה, היא נבראה, היא נוצרה, היא כוללת בקרבה כוחות נפלאים מאוד. משהו קורה, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים. זאת אומרת, יש לה יכולת לעורר, לפתח בקרבה כוחות נפלאים מאוד, שהם ממש על פי הסדרים שמתאימים לקבלת שפע עליון. ניקח לדוגמה את דוד השמש, הוא בנוי בצורה כזו שהוא מסוגל לקלוט את קרני השמש. לא כל מכשיר מסוגל לקלוט את קרני השמש. יש מכשירים שקולטים דברים אחרים, יש מכשירים שקולטים את גלי הרדיו, ויש מכשירים שקולטים את קרני השמש. אז דוד השמש הוא עשוי ובנוי בצורה כזו שיוכל לרכז אליו את מירב ומיטב קרני השמש ולהבטיח לנו מים חמים כמו שצריך. ככה גם נפש האדם, להבדיל, כן? אבל בדומה, זה רק משל למה הדבר דומה, נפשנו היא קולט, פשוט קולט. כמובן שכמו שקולט השמש צריך להיות תמיד נקי ופונה לצד השמש, יש בזה אולי באמת משל מאוד מאוד יפה, אפשר לדייק בו פרטים ופרטי פרטים, אבל נסתפק באמת בהתבוננות הכללית ונאמר שכמו שדוד השמש, כדי שיוכל לקלוט את קרני השמש, צריך להיות א', מיוצר לשם כך, ב', גם כאשר הוא מיוצר לשם כך, צריך לתחזק אותו במהלך כל ימות השנה, כדי שיהיה נקי, הזכוכיות שהן קולטות את השמש צריכות להיות נקיות ומבריקות, כדי שהשמש תקלט בצורה איכותית וקרני השמש לא יתפזרו או יישברו, כן? או יתשתשו. כמו כן, גם הנפש שלנו, נפש שכוללת בקרבה יכולות בלתי רגילות, מצד הכוחות שקיימים בה, כל מידה, כל כוח, הרגש, דמיון, שכל, הרצון, כל הכוחות האלה וכל המידות הנפשיות שיש בקרבנו, שיכולות להיות בקרבנו, שצריכות להיות בקרבנו, כל המידות האלה יש בכוחם לקלוט ולרכז אליהם את השפע האלוקי. ולהביא אותן למצב של דביקות, להשתאב בגופה דמלכה, להשתאב בגוף האור העליון, וליהנות מזיו אורו יתברך, מזיו שכינתו. כן, חובתו של אדם בעולמו, להתענג לשם יתברך, שזהו העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אם כן, קודם כל, הרב מודיע לנו את גדולת נפשנו. כל אחד צריך לזקוף את עצמו, את קומתו, ולדעת מהו ומה ערכו. שלא עשה ניגוי, בחר בנו מכל העמים, ושמה שנתת בי, כל הביטויים האלו, אלו לא מליצות, אלו אמיתות חיים, כן? מאוד יסודיות, מאוד בסיסיות, כן? מאוד סגוליות, שאי אפשר להתנער מהם, בשום פנים ואופן, כל תחבולות אדם, לא יועילו לעולם, להתנער, כן? מהסגולות הפנטסטיות האלו, שאנחנו מציינים ומזכירים אותם לעצמנו מדי יום, ברכות השחר, בשאר הזדמנויות, בברכות שונות, זה הנפש הישראלית. מלובשת בסדרי החוכמה העליונה, המושפעת ממנו יתברך. וחתומה וחותמו האמת. עד לכאן, הודעה על גדולת נפשנו. מה נגזר מזה? מה יוצא מזה? מה ההשלכות של הדבר? על כן, בגלל זה, בגלל העובדה הזו, על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו בבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, משך דביקות באוצר החיים והטוב. על כן, אחרי שידענו את כל זה, עכשיו, כל מה שנותר לנו זה להנהיג את נפשנו על פי התורה. יש פוטנציאל נפשי, כן? יש פוטנציאל נפשי, פלאי, להתנהג על פי סדרים, כן? על פי סדרים עליונים מאוד, בתוך הנפש, מידות טובות וכן הלאה. עכשיו באה התורה שהיא בעצם מעוררת ובונה בנו את הסדר הזה. התורה זה גילוי רצונו יתברך, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שתתנהג נפשנו. כן? התורה היא כמו החקלאי שעובד את השדה. השדה יש בו פוטנציאל אדיר של גידול, יש בו כוחות בלתי רגילים, על ידי הזריעה והעיבוד, ההשקיה והזיבול והחשיפה לתנאים אקלימיים מתאימים, האדמה נותנת כוחה. הזרע צומח וגדל. כמו כן גם אדמת נפשנו. יש בה זרעים מופלאים ויותר. והתורה נמשלה לגשם. יערוב כמטר לקחי, תזל כטל עם אותי. לכן, ברגע שהאדם יש לו מגע, קשר עם התורה. לעסוק בדברי תורה. והרב פה נותן את הדגש שהקשר שלנו עם התורה הוא קשר מודע של דע את אלוקי אביך ועובדיו. ידיעה. לימוד תורה מתוך הבנה והסכמה שכלית. שזה מרמז על חובת ההבנה וההתעמקות בלימוד. אין שכלו המסכים לזה. על כן כל פועל שהוא טוב לפי התורה. כן? אחרי שידעת את מעלת נפשך והזרעים התמונים בה. ועכשיו אתה הולך לבקש את הגשם האלוקי. שזה התורה והמצוות. אמונותיה של תורה. דעותיה של תורה. עכשיו אתה הולך לבקש את זה. ואתה מזדהה עם זה הזדהות שכלית ורצונית. מה קורה? משך דביקות באוצר החיים והטוב. נמשך לך. זאת אומרת, אתה זוכה שאותם קרני, או אותן קרני שמש, כן, יושפעו עליך. כיוון שאתה פונה יפה כלפי השמש, אתה מצוחצח וטהור, אתה פונה על פי כללי הקליטה, ומילא אתה זוכה לקלוט את קרניה של השמש, אתה זוכה להיות קרוב לשם יתברך, כן, גדולתו, חוכמתו, כן, קדושתו, הולכת ונכנסת בתוך הכלים שלך שהכנת, ואתה שמח ומאושר, ואני קרבת אלוקים, לי טוב. כך אומר דוד מלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב. מרוך. זה באופן פשוט. נחזור למשפט הזה. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, זה הקריטריון כמובן, התורה, ממשיך על העושה אותו, בתנאי שהוא עושה אותו בבחירתו הטובה, ושכלו המסכים לזה, משך דביקות באוצר החיים והטוב. זאת למה? כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך, ליהנות ממאור פניו יתברך. כן? זה יסוד ההשוויה, השוויית הרצונות. וכיוון שאתה משווה את רצונך עם רצונו, אין לך טוב מזה. אתה משווה את רצונך, סדרי הנפש שלך הולכים ישר אל מול, כן? לעומת הרצון האלוקי. זהו, אז אתה זוכה להיות מושפע. אם לא תתנהג על פי החוקים שהוא חקק בתורתו ובנפשך, בסדר, תכף נראה מה שיקרה. אתה תהיה מרכבה לדבר אחר. כן? דבר אחר כפשוטו. או תרתי משהו אחר, דבר אחר, סתרה אחרה. או כוח הטומאה שבעולם. זאת אומרת, הנפש שלנו יכולה להיות מרכבה לשכינה, על פי האופן שדיברנו כאן, כשאדם מקפיד לסדר את סדריו הנפשיים על פי התורה והמצווה, אז האדם זוכה להיות מרכבה לשכינה. כן? תכף נראה מה קורה כשלא. ניתן לרב להגדיר את הדברים, ובעקבותיו ננסה להסביר. אבל פה מדובר על המצב המאושר של האדם. זה המצב המאושר שסדריו הנפשיים הולכים על פי הרצון העליון, ונמצא כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך ליהנות ממאור פניו. יאיר השם פניו אלך. ממאור פניו יתברך ונמצא שלם הוא בעצמו. וראוי ממילא להיות ניזון מזיו האור הכללי כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. וכן הרב מדגיש כאן, למעשה, כן? על פי התיאור של המצב המעולה, האידיאלי הזה, האדם זוכה בכפליים. א', נמצא שלם הוא בעצמו, ב', זוכה ליהנות מזיו האור האלוקי. זאת אומרת, כמשל, אם רוצה להבין את ההבדל בין שתי המושגים האלה, נמצא שלם הוא בעצמו וזוכה ליהנות מזיו האור אלוקי, נאמר על אדם שהוא בריא בגופו. אדם שבריא בגופו, הוא זוכה לשני דברים. א', כיוון שהוא בריא בגופו, החיים זורמים בתוכו יפה, ראשו לא סחרחר עליו, ביטנו לא כואבת, רגליו איתנות, אדם זורם יפה באיברים, הוא לא חש לא עייפות ולא כבדות. קודם כל, זה דבר נפלא. זה נקרא, הוא בעצמו בגופו שלם. אבל לא רק זה. המצב הפיזי השלם הזה, האופטימלי הזה, גם מאפשר לו עכשיו בעצם לפעול פעולות. אם זה לעבוד, אם זה ללמוד וכו'. זאת אומרת, זה זכייה נוספת. חוץ מעצם שלימות הכלי, שזה מסב לאדם, עושר לא קטן. די, הכלי שלם. אפשר לראות, אדם שהוא שמח, כן. כן, אדם שהוא בריא בגופו, מרגיש טוב. שאלה עדיין, מה הוא עושה עם הבריאות הזו? כן. הנחת היסוד היא שאדם, כן, בריא בגופו, ודאי הוא ינצל את זה כדי לפעול פעולות נוספות. כן, מועילות. לעבוד, לשם פרנסתו, פרנסת בני ביתו, לבנות וליצור, ללמוד תורה, כמובן. וכן, יש פה שתי שלמויות. יש פה שלמות הכלי, ויש פה גם השגת התוכן שהכלי מסוגל לקלוט אותו כאשר הוא עצמו שלם. הכלי עצמו שלם. אותו דבר מבחינה נפשית. כאשר מידותינו, כאשר סדרי הנפש שלנו הם על פי התורה, קודם כל, שמחה בנפש. איך אפשר להיות לא שמח כאשר המחשבה היא צלולה, כאשר אדם מקפיד במחשבותיו, כאשר אדם שומר על מוצא פיו, ודאי. אבל יותר מזה, שלמות הכלי הנפשי הוא הקדמה, כן? לקליטה של שפע עליון גדול מאוד. אם כן, לא רק ההנאה הטבעית, כן? שהנפש נהנית מעצם העובדה שהיא ישרה וטובה, אלא גם הקליטה שהנפש הזו קולטת מעולמות עליונים. ובזה היא הולכת ומתפתחת, הולכת ומתקדשת. הכלי הולך ונקדש וגדוש שפע עליון, והאדם מתפתח. אפשר לראות זה בהתפתחות האדם גם בחייו. הילד הקטן, בעריסה, הוא מבסוט. מדי פעם קצת כואב לו הבטן, יש לו פה קצת זה, אז הוא קצת בוכה, אבל סך הכל הוא מבסוט, מחייך אל העולם. הוא שמח, עצם בריאות גופו, כן? עצם התקינות שלו גורמת לו הרגשה טובה, החיים זורמים. ככל שהוא יותר גדל, אנחנו רואים שהכלי הזה, בריאות הגוף, היא מאפשרת לו לפעול פעולות של השכלה. בין 13 למצוות, הנה הוא כבר מסוגל לקיים מצוות. בין 15 לתלמוד, הוא כבר מסוגל לפלפל בתלמוד. בין 18 לחופה, הוא הולך ונפגש עם תכנים נוספים כתוצאה מתקינות הכלים הקודמים. כל כלי שהוא נשלם, הוא כבר כלי לתוכן מסוים. התוכן נכנס בתוך הכלי, ואז האדם נפח כלי לתוכן יותר עליון, וכך הוא הולך ומקבל עד שהוא מגיע לגבורות, עד שהוא מגיע לגילאים שבהם הוא מזדהם החוכמה האלוקית, זקן, זה קנה חוכמה, הוא כבר קונה את החוכמה. זה שתי, כן, השלמויות שעליו, עליהם מדבר הרב כאן. בוא נגדיר, בוא נראה זה עוד פעם בדבריו, בלשונו, ונמצא שלם הוא בעצמו, הכלי, שלמות הכלי, וראוי ממילא, בגלל שהכלי הוא שלם, ממילא בדרך אגב, כמובן מאליו, וראוי ממילא להיות ניזון מזיו האור הכללי, כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. כי דרכיו של האדם מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא, יתברך. יסוד ההשוויה, השוויית הרצונות. עשה רצונך, כן, כרצונו. והוא יעשה רצונו כרצונך, השוויית הרצונות. זה מידת החסידות. כל מידת החסידות היא בעצם בנויה ומושתתת על הבסיס של השוויית הרצונות. מה שנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו. החסיד עושה נחת רוח ליוצרו. כן? הוא כל כולו מתגלה בעצם ככלי מתאים באופן מפליא לרצון העליון. זה החסידות. זה מידת החסידות. אלא שמידת החסידות הולכת ומתפתחת דרך המדרגות הנמוכות יותר של הזהירות, הזריזות. כל מדרגה כזו יש בה הכנה של עשה רצונך כרצונו. רק במדרגות יותר בסיסיות. עד המדרגה הנעלית של לעשות נחת רוח לבורא שאמר ונעשה רצונו. זה שלמות הנפש, שאדם פועל את רצונו להתברך, לא בגלל טובת הנאה פרטית, לא פיזית ולא רוחנית, אלא בגלל שהוא ציווה. זה מדרגת חסידות. אבל עוד חזון למועד, אנחנו אנחנו עדיין במדרגות היותר ראשוניות, אם כי מותר להציץ אל הפסגה הזו, ליהנות מזיווה, ליהנות מיופיה, מגובה, ודאי, אנחנו מחויבים מצד נשמתנו. נשמתנו רוצה דווקא את המדרגות העליונות, רק מצד היכולת שלנו, אנחנו עדיין שייכים למדרגות היותר מקדימות, נקרא לזה כך, המקדימות. כן.
שאלה, אם בן אדם עושה משהו, אז אומרים
לעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, יש באדם גם את התביעה ללשמה, שזה מדרגת החסידות. התביעה הזו היא מצד נשמתו, אבל מצד היכולת המעשית שלו, הוא עדיין במדרגה שלא לשמה. אומרים חז"ל, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, אבל איזה מין שלא לשמה, שמתוכה יבוא לשמה. כך אומר הנציב וולוז'ין בנפש החיים, בפירושו, לא בנפש החיים, בפירושו למסכת אבות. כן? איזה מין לא לשמה, שמתוכה יבוא לשמה. כלומר, בשעה שאתה עושה לא לשמה, כן? אתה צריך לדעת שבתוכך עמוק עמוק יש רצון לעשות את הדבר לשמה. אלא אין לך יכולת להתתת.
לא, אני מדבר על נגיד מעשה.
זה שאני אומר. לפי מדרגתך, אתה צריך לראות מה המדרגה המעשית שלך. אם אתה תכוון לשמה בשעה שאתה עדיין זקוק מאוד, עדיין זקוק מאוד, מאוד לעונג אישי, לעונג פרטי, זה לא יעזור. זה מה שנקרא צביעות. כן? זה נקרא הונאה עצמית. זה אחד בפה ואחד בלב. בשאיפה, אני אומר שוב, בשאיפה היא צריכה להיות מצד הנשמה. מצד הנשמה, המדרגה של החסידות היא דבר מובן מאליו. אבל מצד היכולת, מצד הבחירה, מה שנקרא, מצד הבחירה, מדרגת הבחירה שלי, שאני מצוי בה עכשיו, אין לי יכולת לעשות את זה לשמה. אדם מרגיש, בדיוק, בגלל שהוא מרגיש, הוא לא יכול לשקר את נפשו. מצד מדרגת הבחירה שלי, אני עדיין לא בלשמה. אבל אני אומר, אני עושה שלא לשמה, כי זו מדרגתי, ריבונן. ואין לי אבון על הדבר, כי זו מדרגתי. יחד עם זה, אני משתוקק להגיע למדרגת לשמה, והיא רצון מלפניך. מה? כל דבר ודבר שאתה עושה, כן? שעכשיו שתה את הכוס קפה הזה, ברכת השם אלוקינו, שהכל נהיה בדברו, לא רק לשם שמיים, יש גם הנעת החך, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהסוכר מכה על הלשון, והחך נהנה, לבוא ולהתפשט מאותה הרגשה, ולהגיד, אני עושה את זה רק שיהיה חזק לעבודת בורי, זה קצת קשה.
לא, אבל זה דבר.
בכל דבר ודבר.
נגיד מעשה, כן, שאתה יכול לעשות, שאף אחד לא ידע ממנו, ואתה יכול לעשות פה רק לשם...
אם כוונת האדם בהתחלה, תראה, אופן כללי, ודאי שמעשה שנעשה לעיני הציבור הוא מעשה שיש בו סיכון גדול יותר. יש בו סיכון גדול. יש בו סיכון, לא חייב לבוא לעצמך, אבל יש בו סיכון גדול יותר. לא יצויר שאתה מרגיש שאם תעשה מעשה מול הציבור אתה תיפול בגאווה קשה ומסובכת, ייתכן שעדיף לא לעשות זה בכלל מול הציבור, כי אפילו זה למטה מלא לשמה. אמרנו שמותר לא לשמה במינון מסוים, אם זה הכרח מצד המדרגה הנוכחית שלך. אבל אם הלא לשמה הוא ממש נמוך, 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 עד כדי רדיפת כבוד, חס ושלום, הדברים כאלה הוא בצורה בוטה, ייתכן שעדיף לא לעשות את זה מול הציבור, לעת עתה. רק אם אתה מסוגל, כן, לעשות את זה לא לשמה על פי המינון המותר של משרד הבריאות לענייני מידות, שיתירו מינון מסוים, כמו שאמרנו, של רעל, רעל הגאווה. כמה אפשר לקחת מן הגאווה? אז רואים, כל תמיד חכם שאין בו שמינית מן השמינית, שמינית שבשמינית. כן. מינון מסוים של גאווה. אין מה לעשות בעולם הזה בלי הטריגר הזה, בלי המאיץ הזה של הגאווה, קשה לנו לעשות מעשים. אבל אם אתה לוקח את המינון המתאים, וזה צריך כל דבר לגופו, אי אפשר כרגע לדון על זה בפרטות, כל מקרה לגופו, אבל בעיקרון צריך לקחת מן המינון המותר ולהשתמש בזה כמאיץ. ואז אם התפילה שאתה מתפלל, ריבונו של עולם, זכה אותי שיעבוד אותך לשמה, זה לא מזיק המינון הזה. המינון הזה הוא לא מזיק. הוא מתבטל ברוב בסופו של דבר. הוא מתבטל. לא גורם לנו סיבוכים, כן? קלקולי קיבה נוראים וקשים. זה לגיטימי, זה אפשר, זה אפשר. אבל בואו רגע נמשיך הלאה, כי עשינו בסופו של דבר גם לברר שני המושגים של יראת שמיים ויראת חטא. דרך המהלך שאנחנו בונים אותו כאן, התבהרו שני המושגים האלה. בואו נראה הלאה. אז זה המצב החיובי. עד עכשיו תיארנו את המצב החיובי. הכנת הנפש ככלי לקליטת האור האלוקי, ובזה נמצא הוא שלם. הוא שלם וניזון מזיו האורילקי. אנחנו מסיימים בעשרה וחצי הרבורי. כן, חצי שעה שיעור. חצי שיעור מן התורה. כן. אז זה המצב החיובי. עכשיו נראה את המצב השלילי. ואם קלקל דרכיו, הנה המשיך על עצמו צורה מוטבעת הפך החוכמה השלמה, שהיא תכלית הטוב, ויכרח להגיע עדיו, כי הוא המקום האמיתי ממקומו של עולם. כן? אם הוא שיבש את הסדרים הפנימיים שלו, ובמקום שזרעי המוסר ינבטו בו, מה נובט בו? זרעים אחרים, זרעי פורנות, שורש פורי ראש ולענה, שמרבה ומפרי רשע בקרבו, כשאדם חי את חייו הנפשיים והמסיעים, שלא על פי סדרי התורה והמצווה, אז נפשו היא מוכשרת, היא כלי, כדי לקבל תוכן אחר. איזה תוכן? תוכן שלי? שיש גם את ה... כן? יסוד של הרע העולמי, שהוא מחכה, הוא מחפש גם הוא כלים כדי להיכנס בה. תרפו מיד שהוא מוצא את הכלי שהכנת לו, אם זו מחשבה רעה, או שזה דיבור שלילי, תרפו מיד הוא נכנס פנימה, לפתח חטאת רובץ, הוא מחפש את הפתחים, את הסדקים, את הבקיעים שיש בחומת המוסר, את הבקיעים בשכבת האוזון, גם שכבת האוזון של המוסר הטבעי של האדם, שמשמרת אותנו לפני חדירה של קרניים אולטרה יצריות אל תוך הנפש, זו שכבת האוזון של דרך הארץ, כן? ועל שכבת האוזון אנחנו מוסיפים עוד מדרגות של מוסר, כן? שמתפתחות על ידי לימוד תורה ומצוות. אבל כשאדם אצלו הרמה המוסרית היא רדודה, ושכבות המוסר הולכות ונשחקות, לא די שאינו לומד תורה, לא די שהוא עושה הפך לתורה, גם דרך ארץ נשחקת אצלו, לאט לאט היצר חודר ומתמקם פנימה, באופן טפילי לגמרי, מתיישב לו על יסוד הרצון שלו, ואז הוא מרכבה לתום. האדם הזה, או איזה בעל חיים, זה אוף או פרה, שסוחבת איזה נגיף מסוכן, שאחרי זה בני אדם שותים את החלב ואוכלים את בשרה, הם חולים. האדם הזה עכשיו נושא את הנגיף היצרי, הנגיף הזה מתלבש לו בתוך הרצון, ממש בתוך הרצון, והאדם הזה עכשיו הוא מסוכן, מסוכן לעצמו, מסוכן לסביבה. אנחנו לא מתייאשים אינו כמובן, לא מתיישים, ודאי שלא, לא מתיישים עצמנו גם שאנחנו במצב כזה, אבל צריך לדעת שיש פה סכנה גדולה. אבל הרב לא מדבר על הסכנה הסביבתית כרגע, הוא מדבר בעיקר על הסכנה שיש לנפש האדם. אז כמו שאמרנו שכאשר האדם הוא שלם בנפשו, אז הוא שלם בעצמו וזוכה ליהנות מזיו האור האלוקי. זוכרים את שני ההבחנות שעשינו בין שלמות הכלי ושלמות הפעולה שיוצאת מן הכלי השלם. כמו כן, גם פה יש פגם כפול. גם הוא לא שלם בעצמו, יש בו מום. יש בו מום. כן? ככה הוא חזל, נוח טריפה הווי. כן? נוח. היה בו איזה צד של מום מצד זה שחסר בו את החסד הכללי. הוא דאג רק לעצמו. כן? נוח, איש תמים היה בדורותיו. בדורו היה צדיק. אילו היה בדורו של אברהם, לא היה מחשב לדבר. לפי אחת הדעות לפחות. בעל מום הווי. כלומר, היה בו צד של חסרון מוסרי מצד זה שלא הייתה בו דאגת הכלל כמו שהיה לאברהם. טוב, העניין הוא, אם כן, כאשר האדם נמצא במצב כזה, כאשר הוא כלי רעוע, אז ממילא, אם קלקל דרכיו, הנה המשיך על עצמו צורה מוטבעת, הפך החוכמה השלימה, העליונה השלימה, שהיא תכלית הטוב, היכרח להגיע אדם, כי הוא המקום האמיתי ממקומו של עולם. אם כן, הוא בגד בתפקידו. במקום להיות ראוי להשראת שכינה, שזה תפקידו של אדם, כי בלי זה אין לו חיים, כן? אילולי תורתך שאשוואי, עבדתי בעוני, ברחקי ממך, מותי בחיי, כך בלשונו של אבן גבירון, נדמה לי, ברחקי ממך, מותי בחיי. אם כן, שהוא לא פועל את הפעולה הנכונה מצד נפשו, נמצא שנתקלקל בעצמו, זה קלקול הכלי, שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, מכיוון שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אינה כפי הסתרים שקבע הוא יתברך בתורתו, אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא, הכל תלוי לפי מידת החטא, לפי הסדר המשובש, כן? ממש כמו בגוף, השאלה באיזה עבר פגמת? אם פגמת באצבע קטנה, יכול להיות שתהיה לך בעיה, אם אתה גיטריסט, יש לך בעיה, זה לא פשוט. אבל אם לא, אז סך הכל עם אצבע קטנה אפשר לחיות. אפשר להמשיך לחיות, באמת, כמו שצריך. אם אדם פגם בכל כף ידו, ברגלו, בליבו חלילה, זה כבר דברים אחרים. זה כבר משביט את יכולת קבלת החיים, כן? מן הנשמה. ככל שהכלי הפגוע הוא כלי חיוני יותר, כך משתבש ומופר, כן? קבלת הכוח. הכוח לא יכול להיכנס בתוך הכלי. אז הכל לפי החטא. אז אם כן, לפי גודל, לפי כמות ואיכות השיבוש של הסדרים הנפשיים, ככה גם מידת היניקה של הטומאה אל תוך נפש האדם. ומלא קלקול הכלי והסתלקות שכינה מאותו אדם. שני דברים, קלקול הכלי, ומתוך קלקול הכלי הסתלקות השכינה. על כן, על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני כל הצרות הרעות הרבות האלה. אין אלוקי בקרבי. קלקול הכלי גורם להסתלקות האור האלוקי מתוכי, וברגע שהוא מסתלק, ממלא כבר אני נתון, כן? נתון כבר לפורעניות מפורעניות שונות. כן? כי הקדוש ברוך הוא פוסק כביכול להשגיח על האדם השגחה פרטית. זה לשונו של הרמב״ם. כן? שמי שאינו במדרגת צדיק, אין הקדוש ברוך הוא משגיח עליו את ההשגחה המעולה של הצדיקים, אלא בהשגחה כללית. זה לשונו של הרמב״ם. יש מקום לברר, לא הייתי אומר להתווכח, אנחנו לא יכולים להתווכח, אם כי יש דעות בחכמי ישראל שנראות על פניהם שונות מאלו. איך ייתכן שאדם ישראל אין לו השגחה פרטי פרטית בכל מצב שבו הוא נמצא? לכאורה יש פסוקים סותרים את זה, אבל זה לא המקום פה לברר דעתו של הרמב״ם. הבאתי את הדעה הזו כדי לבסס לבסס את עיקר דבריו של הרב כאן, שאדם שהוא לא מתנהג כראוי, ממילא מסתלק האור אלוקי, הוא רחוק מן האור אלוקי, והתוצאות שיש לדבר הזה יכולות תוצאות לא נעימות. לא נעימות מבחינת יכולת השליטה של כוחות שלילים עליו. נמצא שנתקלקל בעצמו שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא. ויותר מזה, החסרון יותר גדול, הצער יותר גדול, שנתרחק בצער גדול, שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו אור העליון. למה? כי איבד טעמו. כלומר, הוא כבר לא יכול לטעום אותו. עבד לו אחך, לעת אתה? עבד לו אחך שבעזרתו אפשר לטעום את הטעם העליון. ומהו אותו אחך? אותו אחך זה סדרי הנפש הנכונים, מידות טובות, מעשים טובים וכן הלאה. כי עבד טעמו, וגם יהיה לו למורת רוח מאוד, המצב הזה יהיה לו לצער גדול. למה? כי כל דבר מצטער בהופקו. הנפש האנושית, מכיוון ש... כן? מכיוון שהנפש האנושית היא צלם אלוקים, לכן היא מצטערת כאשר היא רחוקה מן השם יתברך. לא יכול להיות מצב של שמחה לאדם כאשר רחוק מן השם יתברך, כי זה מצב שהוא הפוך לטבע הנפש האנושית. כי כל דבר מצטער באופקו. אם כן, כאן יקבצו, במצב שתיארנו כעת, מתקבצים פה, נכללים פה, יחד צער ובושת וחסרון שלמות. חסרון השלמות, פגם הכלי, הנפש פגומה, צער ובושת, על מה? על זה שהוא רחוק מן האור האלוקי. אם כן, יש פה מצב נפשי מורכב, דאבון לב, שהוא מורכב ורקוח בעצם משלוש תחושות או משלוש מצבים. חסרון שלמות הכלי, ומה שנגרם ממנו זה צער ובושת. הנפש מתביישת מעצם העובדה שהיא רחוקה מן השם יתברך, בושה עצומה, איך יעז להתרחק ממנו, וצער על עצם הריחוק, שמשקיף על הדר החוכמה, כן? נשמתו מתגעגעת לאור האלוקי, אבל... הוא מחוסר איבר. זה כמו אדם שרוצה לרוץ מהר, אבל אין לו את היכולת. אז הוא בעצם משקיף על הדר החוכמה, ופניו נופלות. הנשמה צופה אל רצונה הפנימי, אבל הוא לא יכול להגיע, כי אין לו את ההכשר הנפשי כדי להגשים את רצונה של הנשמה. אז זה בבחינת עיניך קלות ורואות, כן? ואין בידך להושיע. אתה רואה את הדבר, אתה רוצה בקרבת אלוקים, אבל אין לך את היד, אין לך את הרגל, אין לך את הכלים הנפשיים. אתה יכול לתקן את זה, בשביל זה יש תשובה. אבל לפחות נוצר פה איזה פער בין המצוי והרצוי. הרצוי לנשמה והמצוי מצד הבחירה. שמשקיף על הדר החוכמה ופניו נופלות ורואה שאינו יכול להידבק בה. כי מום בו, יש בו מום נפשי. ונפשו עליו תאבל. אם כן, זה מצב של אבלות. החסרון הזה מוליד מצב של אבלות, כן? של צער גדול. כמובן, מכאן הדרכים פתוחות, חס ושלום, או ליוש, או להתעוררות חזקה מכוח התפיחה הנשמתית על פניו של האדם, והאדם מתעורר ומתחיל לחזור בתשובה. ודאי. שתי אפשרויות פתוחות לפנינו, בעיקר, שתי אפשרויות עיקריות, ורואה שאינו יכול להידבק בה, כי מום בו ונפשו, ונפשו עליו תאבל. נמצא, פה אנחנו מסיימים את הפסקה הזו, לא נקרא את זה עד הסוף, אנחנו צריכים לצור פה, נמצא כי הפחיתות שבנפש. עכשיו הוא בא להגדיר מה זה יראת חטא, ויראת שמיים. אז מה זה יראת חטא? זה הכוח הנפשי להתיירא מפני מה? שהכלי לא יתקלקל. כלומר, יראת חטא זה דחף פנימי נפשי שמצטיין, שהספציפיות שלו זה להניע את האדם כדי לשמור את הכלי, שהכוס תהיה שלמה. כן? שלמות הכוס. ומה זה יראת שמיים? מילוי התוכן. יראת שמיים זה הכוח הנפשי שיותר מקפיד על מה? על ה... זיקה שבין הכלי לבין התוכן. יראת חטא זה אותו דחף פנימי שלא לקלקל את הכלים, בין אם זה כלי מחשבתי, כלי דמיוני, רגשי, שכלי, רצוני, מידות. זה כוח שעניינו זה לסתום את החורים שהכלים יהיו שלמים. יראת שמיים, לעומת זה, מה היא מדגישה? יראת שמיים מדגישה ומעוררת את האדם ללכת לקראת האור האלוקי שמתקבל אל הכלי. נראה בלשונו, תסתכלו. נמצא כי הפחיתות שבנפש היא החטא. קלקול הכלי הוא קרוי חטא, חסרון, חסרון, חוסר שלמות, בכלי. והיראה להישמר מזה, איך היא תיקרא ממילא? יראת חטא. והיראה מצד ריחוק האור האלוקי, זה יראה שמתפתחת בנפש מצד הגעגועים לאור האלוקי, לא רק מצד שלמות הכלי. יש כוח בנפש שהוא רוצה את הכלים שלמים. ילד קטן, מה הוא רוצה? לאכול ולשתות. הכלי יש עליהם, זהו, להיות מבסוט. ילד מבוגר, אדם שמתבגר, הוא כבר לא דואג על הכלי בלבד. מה הוא רוצה? הוא רוצה גם את התוכן, הוא רוצה את ההשגה העליונה שבאה אל תוך הכלי. זה יראת שמיים. לו יצויר שבאדם לא הייתה יראת שמיים, רק יראת חטא, כל הזמן היינו דואגים רק לשלמות של הכלי ולאפקט החיים הטבעי בלבד, להרגשה הנעימה של המוסר הטבעי ותו לא. יראת שמיים כבר דוחקת ודוחפת אותנו להשגות יותר עליונות. לא רק לשלמות הכלי, לכל מה שיכול להתקבל בתוך הכלי כאשר הוא בשלמותו. נקרא זה בשונו ונעצור. נמצא. כי הפחיתות שבנפש היא החטא. והיראה להישמר מזה ממילא איך נקראת? יראת חטא. והיראה מצד ריחוק האור האלוקי, היראה שלא יהיה רחוק מהאור האלוקי. כן? והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו, ובושת פניו וצערו, שלא יגיע חלילה לזה. זהו יראת שמיים. שתי מצבים. אפשר להבחן ולראות בתוך הנפש שלנו, איזה דחפים מניעים אותנו באמת, לשלמות המוסר ולציין. זה כוח בעיקר דוחף אותי לשלמות המידות. זה כוח שהוא כבר יותר פונה כלפי שאלת היחס והזיקה בין הכלי והתוכן. ולטפח את כל אחד מן הכוחות בשניהם ביחד, בהתאם למטרות הרוחניות שאנחנו מציבים לנגד עינינו. נעצור כאן. יש שוב שיעור של הרב ערן.